טוב, אז אנחנו התחלנו את משנה ה' וו' ביחד, יש מקומות שזה משנה אחת, יש מקומות שזה מופרד. אמרנו, דיברנו שבוע שעבר שהמשנה הזאת היא ספר בפני עצמו. כי אדם שרוצה להיות, כמו שכתוב פה בכותרת, כיצד נבנה איש אמת. אדם נורמלי, הוא רוצה להיות אדם טוב, אדם אמיתי. אדם נורמלי, כן? ובשביל להיות אדם נורמלי, כן? אסור לדבר ככה היום, אה? אסור לדבר ככה, להיות אדם נורמלי, תיזהר, נו. תסתכל עליו. אנחנו אנשי אמת, ברוך השם. להיות אדם נורמלי, אז אנחנו צריכים להיפגש עם עצמנו האמיתי. איך נפגשים עם עצמנו האמיתי? על ידי לימוד התורה. לימוד תורה חושף לעצמנו מי אנחנו. התורה זה לא משהו בחוץ, זה משהו בפנים. אז הקניין תורה הופך אותנו לאיש אמת. בשביל להגיע למקום הזה, או להתקדם יותר נכון למקום הזה, כי זה דבר אינסופי ואין לו סוף, יש אבני דרך באמצע כמו בניווט. יש יעד ויש יעדי ביניים. בשביל להגיע למקום הזה, יש 48 דברים שאנחנו רוצים לקנות אותם, צריכים לעבור אותם בשביל להגיע להיחשף ולקלוט את התורה בצורה אמיתית ונכונה. כאשר כל דבר ודבר מ-48 הדברים האלה שכבר קראנו אותם בפעם שעברה, אני אקרא אותם תכף בעזרת השם שוב, זה תכונה או יסוד בפני עצמו שכל אדם שהוא באמת אדם אמיתי צריך להשתוקק להיות במקום הזה. להיות בענווה ולהיות בשמחה ולקבל איסורים באהבה ולקבל תוכחות. כל דבר בפני עצמו הוא לימוד. שאדם, אני אומר, אדם נורמלי, צריך שיתחשק לו, שהוא ישתוקק להיות במקומות האלה. כן? ככה זה צריך להיות. אני זוכר שחזרתי בתשובה, אז דבר ראשון, אני חושב, נפגשתי עם מסכת אבות. היה לזה ריח טוב למסכת אבות. כן? ריח טוב זה ביטוי של פנימי, כמובן, כן? ואני זוכר שלמדתי את זה, וגם שיננתי את זה. אני זוכר כל יום הייתי משנן את זה, כדי שזה יישב לי טוב בראש, ונורא התחשק לי, אני בכוונה משתמש במילה הזאת, נורא התחשק לי להיות אדם כזה, כמו שמתואר במסכת אבות. זה היה השתוקקות די הראשונית שלי, שחזרתי בתשובה. ועד היום אני מרגיש שאני קורא את הדברים האלה, מתחשק לי להיות אדם כזה, אני לא שם. אבל מתחשק לי להיות דבר כזה, אני חושב שההתחשקות הזאת, ההשתוקקות הזאת, זה המצב הנורמלי, זה מצב נורמלי, זה מצב בריא. אז בואו נקרא את המשנה שוב, וניכנס שוב למקום שאנחנו עצרנו בו בשבוע שעבר. אמרתי, זה ספר בפני עצמו, לא כדאי למהר על זה. זה דעתי. משנה איבב, גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות והכהונה ב-24. והתורה נקנית ב-48 דברים, ואלו הם בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים, בבינת הלב, בסכלות הלב, באימה, בעירה, בענווה, בשמחה, בתהורה, בשימוש חכמים, בדקדוק חברים, ופלפול התלמידים, ביישוב, במקרא, במשנה, במיעוט סחורה, במיעוט דרך ארץ, במיעוט תענוג, במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט שחוק, בערך אפיים, בלב טוב, באמונת חכמים, בקבלת האיסורים, המכיר את מקומו והשמח בחלקו ועושה סייג לדבריו ואינו מחזיק טובה לעצמו, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות, מתרחק מן הכבוד ולא מגיס ליבו בתלמודו, אינו שמח בהוראה, נושא בעול עם חברו, מכריעו לכף זכות, מעמידו על האמת ומעמידו על השלום, מתיישב ליבו בתלמודו, שואל ומשיב, שומע ומוסיף, הלומד על מנת ללמד והלומד על מנת לעשות, המחכים את רבו, המכוון את שמועתו, ואומר דבר בשם אומרו, הלמדת שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. אנחנו נמצאים עכשיו בשמחה, שתורה נקנית בשמחה. למה תורה נקנית בשמחה? מה הקשר בין שמחה לבין תלמוד תורה? מה הקשר? אם אני שמח או לא שמח, עכשיו אני צריך ללמוד מסכת אבות, צריך ללמוד דף גמרא, שמח, לא שמח, שב תלמד. אבל זה לא נכון. זה נכון כאשר אולי, גם כן זה לא נכון, שאתה לומד חומר, חומר למבחן, חומר להרצאה מעניינת. אבל שאתה לומד תורת חיים, ואתה רוצה שהתורת חיים הזאת, אתה תבין אותה לעומק, שהיא תספה גם בתוכך, שתבין את ההבחנות הדקות בין המצבים שבחיים, ובין ההדרכה למצבים של החיים. אם אתה לא שמח, זה סגור. הצינורות סגורים, הצינורות מתכווצים. יצא לכם פעם לבוא לפה עצבנים לשיעור? מישהו יצבן אתכם בדרך? איזה מכונית חתכה אתכם? או איזה... מישהו אמר לך איזה מילה? אתה סגור. זה לא נפתח לך. או שרבת עם אשתך. או עם הילדים שלך. הכל סגור, מצומצם. הצמצם... דק מאוד, הדברים לא נכנסים. השמחה היא פותחת את הצינורות כדי לספוג נכון את החיים ואת התורה. גם לספוג נכון את החיים, כי התורה היא תורת חיים. הטרנספורמטור שלך עובד נכון. הטרנספורמטור שלך שמתרגם את החיים לתובנה שלך, נקרא לזה, כן? הוא נקי. ולפעמים הטרנספורמטור הזה הוא לא נקי. שאתה עצבני, או שאתה עם תסכול, או עם רגשי נחיתות, אתה לא קולט נכון את ההתנהגות אפילו של אנשים שמתנהגים איתך. אתה לא קולט נכון. זה חוכמה גדולה לקלוט את המערכת מסביב, את הציבור מסביב. יש אנשים חכמים, הוא בא לצבא. אז הוא לא ישר מראה מי הוא. אם אתה מראה מי אתה, אז אתה לא מבין מה קורה. קודם כל אתה... תסתכל, רואה מי נגד מי, מה קורה פה, מה החוקים פה, איך העסק מתנהל. אבל בשביל להיות פתוח, להיות במקום הזה שאתה מסתכל ומסתכל נכון, לפעמים אתה מסתכל והפירוש שלך הוא לא נכון, כן? אתה צריך להיות אדם שהצינורות שלך פתוחים. השמחה זה משהו שפותח צינורות, אתה מחובר נכון למציאות. אנחנו נראה עוד דברים, כן? אז בואו נראה מה אומר שמחה. שעל ידי שילמד בשמחה, יתפסו הדברים היטב בליבו. זה גם יתפס וזה גם נשאר, כי כשאתה מבין את הדבר, אנחנו אומרים שיורד לך סימון, נכון? אז זה נתפס. בליבו. יפה. זה מה שדיבר שבוע שעבר, יפה, כן. בליבו. זה נתפס לא בשכל. זה נתפס בבינת הלב, בשכלות הלב, נתפס בתוך האישיות שלו, בצורה... חווייתית נכונה. כן, שימוש חכמים. אז קודם כל שוב, קודם כל מה זה שימוש חכמים? זו שאלה ראשונה. אז שימוש חכמים באופן כללי זה לא שאתה לומד רק מהספר, אלא אתה רואה אנשים שחיים את הספר. שאם אתה לומד סבלנות, אתה יכול ללמוד עד מחר סבלנות, אבל יהיה לך תמונה של איש שמתנהג בסבלנות. אז זה לא עובד, זה נשאר משהו תיאורטי. כן? וזה לא מספיק שאתה רואה פעם אחת שהוא מתנהג בסבלנות. במקרה מאוד חריף אפילו, שמישהו כמו הסיפור הזה עם הלל, נכון? שניסו להרגיז אותו. אז זה סיפור... שהוא מחדיר לתוכך, זה אגב שימוש חכמים, שאתה, יש לך סיפור, שאתה רואה מול העיניים שלך את הלל, ואת ההתנהגות שלו מול שני אנשים שמתערבים להרגיז אותו, כן? אבל זה לא מספיק פעם אחת. אתה צריך לספוג את האישיות של הסבלני, של האדם הסבלני הזה, של החכם, שהוא מתנהג כפי המידות של התורה ומתנהג כתורה, וזה לא רק במידות, זה גם בהלכה. נתתי דוגמה פעם, למשל פסח. אני בתור בעל תשובה, פסח זה יכול להפוך מקום מאוד לחוץ, מאוד מאוד לחוץ. אתה לא יודע בדיוק מה צריך לעשות, אתה לא יודע את הפרופורציות. אתה חושב שהגרגירים של הפירורים שנמצאים מתחת מתחת למסילות של הכיסא באוטו זה חמץ. זה לא חמץ. כי קודם כל זה פעורים מאוד קטנים ואתה מבטל אותם, ובית אתה לא יכול להוציא אותם, הם תקועים שם. אתה רוצה לפרק עכשיו את המסילות של הכיסאות בשביל להוציא משם את הפעורים. אבל בעל תשובה לא מבין את זה. צריך לראות פעם מישהו, לא פעם. הרבה פעמים מישהו עושה פסח, מישהו, התלמיד חכם שעושה פסח, לא עמי הארצות שעושים פסח, שגם כן, אני לא יודע מה, הם מגרדים את כל הקירות וצובעים את כל הקירות בשביל פסח. יש איזה מנהג לצבוע את הבית, אבל זה מנהג, זה לא עיקר. ואם העניין הזה של לצבוע את הבית בפסח גורם ללחץ בכל הבית, אז איך הוא יצא העיקר מהספר, כן? אתה צריך לראות מישהו או כשרות. אם אתה בעל תשובה, אתה לא מתמודד עם הנושא הזה של הכשרות. כל דבר קטן, נראה לך שזה לא כשר, בסוף אתה לא יכול לאכול, אתה נשאר רעב, כי אתה לא יכול לאכול, כי אתה לא יודע איך זה עובד הדבר הזה. כן? אתה לא מבין למשל שגם אם יש חרקים בחסה ואתה לא רואה אותם בעיניים, זה כשר. ואם אתה מסתכל עם מיקרוסקופ על הלב ומחפש שם הדברים ופוסל את החסה בגלל המיקרוסקופ, אז אתה לא אדם ירא שמיים. אתה אדם שלא מבין מה זה הלכה. אז חייבים לשמש, צריך לראות אדם שמתנהג כמו תורה. ושלא נדבר גם על הנושא של סדר העדיפויות, כן? שיש בדרך כלל בחיים. זה לא כמו בית מרקחת. זה ערכים מתנגשים עם ערכים. אתה עושה משהו אחד, אז אתה מפסיד משהו שני. לפעמים שני דברים, לפעמים שלושה דברים. החיים מורכבים. איך אתה מכריע בין הערכים שמתערבבים לך והמורכבות של החיים? אתה חייב מישהו, לראות מישהו שמתנהג על פי דרכה של תורה. במורכבות של המשפחה, עם האישה, עם הילדים, עם השכנים, עם ההורים. זה לא משהו תיאורטי. זה משהו מורכב, זה משהו מסובך. אתה חייב לראות בעיניים שלך. וכמו שאומר ידידיה גוזן, להבין בבינת הלב שנכנסת על ידי זה שאתה רואה את הדברים, איך שהם נעשים והם נספגים בתוכך ונחרטים בתוכך. ויוצרים אצלך תבניות של התנהגות נכונה, שאחר כך הרי אתה לא תראה את הרב שלך בכל המצבים שהוא נמצא. אבל כשאתה רואה אותו בתקופה ארוכה ואתה סופג את ההתנהגות שלו, אז התבניות האלה נעשות עתק הדבק, אפילו בלי שאתה מרגיש באוטומט, מול מצבים אחרים בחיים. וראינו תלמידי חכמים ששימשו, תלמידי חכמים שנשכבו מתחת למיטה בזמן שהוא היה עם אשתו. אז נכון שזה מוגזם, זה לא נכון לעשות את זה. אבל זה דוגמה חריפה מאוד. לראות איך עושים את זה, גם את הדברים האלה. כי גם הדברים האלה צריכים לעשות בקדושה. זה לא מחוץ לתורה. לא המגע עם האישה, ולא ההתנהגות שלנו בשירותים. וכל המקומות האלה. אדם אמיתי, אדם שרוצה לעשות את הכל נכון. וזה משפיע על החיים שלך. זה לא סתם, גם אני דיברתי על זה, לא יודע אם פה דיברתי, אבל איך שאתה נמצא בשירותים, איך שאתה חושף את הגוף שלך ואיך שאתה מנגב, סליחה על הביטוי הזה, זה משפיע על האישיות שלך, כי זה יכול ללכלך את ההתנהגות גסה שמה, היא מלכלכת אותך. ושאתה יוצא ממקום מקום ששם אתה התנהגת בצורה אולי גסה ולא שמת לב לדברים, אז זה בא לידי ביטוי אחר כך שאתה מתנהג עם אנשים אחרים. זה לא הולך לאיבוד, הייתי בשירותים זה משהו אחר, יצאתי בשירותים זה משהו אחר, זה לא נכון. אז זה אותו בן אדם שהיה בשירותים, זה בן אדם עכשיו שנוהג במכונית, אותו אדם שנפגש עכשיו לעסקים עם אנשים, זה אותו איש, זה לא איש אחר. אז צריך לראות איך עושים את זה. שימוש חכמים שעל ידי שיהיה תמיד סביב להם, כשישמש להם, ילמד ממעשיהם הרבה מהלכה למעשה, לא רק על הלכה תיאורטית, אלא איך זה יורד מהתיאוריה, איך זה מתגשם במציאות, כי התורה היא תורת חיים. זה לא איזה, כמו שאומרים הרבה פעמים, אנשים כאילו ממגדל השן שלהם, כאילו מנותקים, נכון, זה ביטוי של ניתוק מהחיים. הם נמצאים שם בכיסא שלהם, בפלספנות שלהם נקרא לזה, הם לא יורדים לעם, הם לא יורדים למציאות. זה נשאר תיאוריות. אז צריך לשמש תלמידי חמי. באופן פשוט לשמש, זה כמו שכתוב פה, זה לראות אותם מתנהגים. יש כל מיני פירושים לשימוש חכמים, אבל לראות אותם, להיות ביניהם ולראות איך הם מתנהגים. כמאמרם ז"ל, גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. כי זה הלימוד האמיתי. זה לא תיאוריה שאתה צריך לעמוד במבחן בסוף הסמסטר. לקבל ציון בשביל לקבל את הדוקטורט. הלאה. לדקדוק חברים. כדי שישמע מה שידקדקו הם בלימוד של הרב. מה זה דקדוק חברים? זה מה שאנחנו עושים פה בסוף השיעור תמיד. כן? מה אתה הבנת מהשיעור שיצאת ממנו? יכול להיות שאתה הבנת משהו אחר ממה שהוא הבין. ויכול להיות שזה הבנות סותרות, שאתה לא הבנת נכון והוא לא הבין נכון, שזה נגיע מפה לפלפול התלמידים. ויכול להיות שאתה הבנת משהו נכון וגם הוא הבין משהו נכון, ושני הדברים הם נכונים. כי דיברנו על זה, לפעמים הריאקציה שיש בין האישיות שלך והעולם שלך, עם הדברים שנאמרו פה, בין אם זה על ידי, בין אפילו על ידי אנשים אחרים, והריאקציה שיש לו, עם ההיסטוריה הפרטית שלו והאישיות המיוחדת שלו, עם הדברים שאני אומר או שאחרים פה אמרו, עם התורה שנאמרת פה יותר נכון, לא אני, יוצרת הבנות אחרות לגמרי, והן נכונות, ואתה לא קלטת אותן, ועל ידי זה שיש דקדוק חברים, אתה שומע מה הוא הבין מהשיעור, אתה לומד הרבה יותר במכפלה של, בריבוע אפילו. היפה מאוד אם בן אדם יוצא משיעור ושואל את החבר שלו, עם מה יצאת מהשיעור? אז קודם כל יש פה שני דברים. א', נכנסים לשיעור חברים, לא, זה לא עוד פעם הרצאה שאחד לא מכיר את השני. צריך להיות בשיעור דיבוק חברים, זה יש כאלה שאומרים שבמקום דקדוק חברים, הכוונה דיבוק חברים. חברים באים ביחד לשמוע אמת, להיות אנשים יותר טובים. יוצאים החוצה, מדברים על השיעור, מדברים על מה שלמדו מהרב, לא נדבר על השיעור שלי דווקא, כל שיעור. כן? מה למדת? עם מה יצאת? איזה תובנות היו לך? עלי, פעם היה לנו איזה חבר, פעם שלמדתי באלון מורה, סיפרתי כבר את הסיפור הזה, שזה פן אחר של אותו עניין. שהוא היה אומר, כאילו המצב, כאילו בחבר'ה של הכולל, לא מסביע רצון. למה? הוא אומר, אני לומד איזה מה, ראיתי משהו יפה עכשיו. אני מחפש איזה חבר, להגיד לו מה שלמדתי. כן? גן עובד, מי אמר שם גן עובד? כן. אז הוא אמר, אני לומד משהו יפה, למדתי עכשיו, אני יודע, אני זוכר, זה היה משהו מליקוטי שיחות של בעל התניה, יש ליקוטי, מישהו מכיר? ליקוטי משהו. לא יודע אם זה ליקוטי שיחות. ליקוטי שיחות? שבעל התניה, הוא למד משהו יפה, שמה ככה, הוא עשה לו ככה, הבנה יותר עמוקה של החיים. הוא רוצה לשתף מישהו, בין לחוות איתו ביחד, לשתף בחוויה הזאת של העומק של הדברים שהוא ראה, בין אם זה בשביל להפנים את הדברים יותר טוב, שיהיו חלק מהחיים שלו. הוא אומר לי, אין לי מי עכשיו להגיד לו, שמע, בוא תשמע, ראיתי משהו יפה, כל אחד הראש שלו עסוק ב, לא יודע, בסוגיות שלו. זה לא מצב נורמלי. מצב נורמלי זה אנשים יוצאים פה, לא רק כמו שאמרתי קודם, שמה אתה הבנת. אלא הוא יצא עם משהו, הוא אומר, שמע, יצאתי עם משהו יפה מאוד. ויכול לספר לו את זה, כי השני מקשיב לו. לא רק עושה לו טובה שהוא מקשיב לו. מקשיב לו, רוצה לדעת. באמת, מה, 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 מה הבנת? איזה תובנה היה לך? זה נקרא דקדוק חברים. אז אתה שומע יותר על ידי הדקדוק חברים, שאתה שואל בן אדם אחר מה הוא ראה. בשבת הזאת, למשל, אני אתן לך דוגמה שהיה לי השבת. השבת, אחרי תפילת שחרית, אצלנו לומדים משניות משהו לעילוי נשמתם של נפגעי הטרור, נדמה לי. ש... שזה זה ה... נפגע, כן, נפגעי הטרור, לומדים משניות. לומדים כל שבת פרק. איך פרק? יש מישהו יהודי שלמד פה במכון מאיר דרך אגב, שמסביר את המשנה הראשונה של הפרק, ואז הילדים קוראים במנגינה את כל הפרק. יש מנגינה של ה... שקוראים את המשניות, כן? ושנה אחרי זה, לא שנה אחרי זה, שמגיעים עוד פעם, סיבוב נוסף, לא יודע בדיוק כמה שנים לוקח הסיבובים, זה לא הולך לפי המשנה היומית או איזה חלוקה, שעושים סיבוב נוסף, אז הוא מלמד את המשנה השנייה בפרק, ושוב הילדים אומרים את כל הפרק, זה יפה מאוד, גם אתה לומד משניות, גם הילדים שותפים לזה, שזה חשוב, בית כנסת שילדים שותפים, זה מאוד חשוב, זה דור ההמשך, זה מפנים להם את החשיבות של הלימוד, הלימוד של המשנה, ולא רק, איך אומרים, מתפללים, גומרים, הולכים לאכול את הצ'ונט. אתם איתי, חברים? אתם איתי?
כן.
אז לי יש מלחמה עם עצמי, כי באמת זה קצת ארוך ומושך. אחרי התפילה, גם המשנה, והרבה פעמים אתה לא מבין בדיוק. אני קוראים את המשנה, בסדר, אני לא ספרדי אסלי, אני אמנם בכנס ספרדי, אבל אני לא ספרדי אסלי שיכול לגרוס משניות בלי להבין ו... להיות בהתלהבות, לצערי הרב, אני מעריך את זה מאוד. אז יש לי מלחמה עם עצמי, ואני לפעמים נשאר, לפעמים אני לא נשאר, לפעמים הולך ללמוד בספרייה, כן? אבל הרבה פעמים נלחם עם להישאר. אז השבת נשארתי. והרב, היהודי הזה שלימד את המשנה הראשונה, לימד, זה היה משנה הראשונה במסכת יבמות פרק ו'. אני שמעתי אותו. זה פעם ראשונה ירד לי הסימון על החשיבות של מצוות היבום. הרי הרבה פעמים המצוות היבום היא רחוקה מאיתנו, מה הוא צריך להתחתן עם אישה שהוא לא אוהב אותה, מכירים את כל הקושיות האלה. אני לא הולך להיכנס לסוגיה הזו, אבל ירד לי הסימון את החשיבות של היבום, איך היבום מקרין הבנה עמוקה בכלל על הניסויים עצמם, כי היום הניסויים נתפסים כמשהו מאוד פרטי, והיבום מראה לנו שזה לא, זה קשר עמוק משפחתי, זה לא משהו פרטי של ההנאות שלך, כן? אבל עוד פעם, אני לא רוצה להרחיב על מה שרוצה להגיד, יחד לי הסימון. ואז באתי הביתה ורציתי לשתף את המשפחה שלי, בשביל שהדברים לא יישארו כזה באוויר, נוגעים, לא נוגעים, אלא שהתובנה תראה פנימה, וזה גם חשוב למשפחה לשמוע, לאשתי לשמוע, לבן שלי שנשוי לשמוע, יש בזה ערך חשוב, אבל אני החלטתי שאני לא אומר את זה. הייתי, זה לא, לפעמים אתה יודע, אתה רוצה להגיד משהו, אבל אתה יודע, זה לא מתאים בסיטואציה. אמא שלי הייתה שם, והמשפחה שלי עם המורכבות שלה וכו', כמו שכל אחד יודע שיש לו, כן? החלטתי שאני לא אומר את זה. אבל חשק מאוד גדול להגיד את זה, כן? בשביל לשתף מישהו בתובנה הזאת, היה שם תובנה מאוד יפה. ושתקתי, אמרתי, מה דבר תורה אחר בשולחן? אחר כך, אחרי הצ'ונט, עשיתי עם אשתי סיבוב, עושים סיבוב אחרי הצ'ונט, כן? לפני שאתה מאבד את ההשתונות על המיטה, אז עשינו סיבוב באוויר הצח, כן? אז אמרתי, אני חייב לספר לך משהו, לא רציתי להגיד את זה על השולחן, אבל אני רוצה לשתף אותך בזה. ואז אמרתי לה את הדברים, זה לחץ לי להגיד את הדברים האלה, כן? אז זה בהקשר מה שאומר דקדוק חברים, כן? שאתה לומד משהו, ואתה, יש לך איזה תובנה, אתה רוצה לשתף מישהו. ואז הלימוד הרבה יותר מורחב, זה לימוד אמיתי, זה משהו אמיתי לגמרי, זה לא חומר. כשאתה רוצה לשתף מישהו, סימן שאתה אוהב את התובנות האלה של התורה, שזה תובנות חיים, זה הבנה יותר אמיתית של החיים, של לחיות יותר אמיתי, להיות אדם יותר טוב, יותר אמיתי. הלאה. ובנו שני סיפור, אחד עם החבר מהכולל באלון מורה, אמרתי שזה כולל באלון מורה, נכון? שלמדנו מה לא, ואחד מה שהיה לי השבת. ובפלפול התלמידים, מה זה פלפול התלמידים? באופן פשוט, מה זה פלפול התלמידים? זה שלומדים סוגיה, נכון? לומדים סוגיה, ומבררים ביחד את הדקויות של, של הסוגיה, לראות את הדברים, איך הם בדיוק באים לידי ביטוי, אפילו עד ההלכה. אז אני השבוע, נדמה לי, זה היה השבוע, כן, השבוע, זה היה, הלכתי לקנות ברמי לוי אצלנו בשער בנימין, יחד עם אשתי. והיא קנתה, ואני, יש שם כולל של רמי לוי, שם לומדים כל יום עד הצהריים, הוא על, על חשבונו. יש כולל שם חרדי, שלומדים שם הלכה, לא יודע בדיוק מה. אני נכנסתי לשם קצת ללמוד, ידעתי שיש גם עוד מעט מנחה, רציתי להתפלל מנחה. אז הוצאתי את הדף הזה שהיה לי בכיס, בשביל קצת להתבונן בו, בשביל לחשוב. והגעתי לדקדוק חברים, לסליחה, לפלפול התלמידים. ואז אני רואה תמונה מול העיניים שלי. אחד התלמידים שם, זה כולל כזה של עשרה, מקום קטן כזה, חצי מהמקום הזה אפילו. כן? אחד התלמידים, ככה, זה שם תלמידי חכמים, זה לא... תלמידים שלומדים הרבה שנים, אנחנו לומדים שם להלכה משהו, אולי שבת, אולי נידה, לא יודע בדיוק מה. שם ראש כולל וכו'. אחד התלמידים שולח איזה שאלה, הייתה שאלה, נדמה לי, האם אישה גם כן אסור לה ביום צום, אז היה בעשרה בטבת, האם אישה גם ביום צום אסור לה ללמוד, ללמוד תורה, כי זה משמח, מצד שני לא מחויבת, שאלה כזו, לא נכנס לפלפול עכשיו שלה. אחד אומר ככה, ואחד אומר ככה, ואחד מביא לו קושיה מפה, ואחד וסברות, וזה, ואתה רואה, ממש דיון פורה כזה, עם כל מיני סברות, ו... זה פלפול התלמידים. אתה יורד לרזולוציה מאוד עדינה של הבנת הלימוד התורה, הבנת לימוד התורה של אישה, לעומת לימוד תורה של גבר, עניין של השמחה, אולי, לא, אולי אם אישה לא מצווה ללמוד תורה, ממנו אולי אין לה את השמחה בלימוד תורה שיש לה גבר, וזה מאוד, אתם יודעים, דבר שלא שייך אליכם, אתם לא אוהבים ללמוד אותו, אז הוא לא משמח אתכם, אם היא לא שייכת בלימוד, לימוד מסוים, יש לימוד שכן שייכת, כן? אתה נכנס לרזולוציה מאוד עדינה של, של הרגשות בין גבר לאישה, שבא לידי ביטוי בסוגי הלימוד של אישה חייבת ולימוד שאישה לא חייבת וכו'. אז זה מה שאומר פה, פלפול לתלמידים, שעל ידי השאלות והתשובות שביניהם, הוויכוחים שיש בהם, אבל לא ויכוחים של ויכוח של התנצחות, אלא ברורים, כן? ממילא רב חשמתי, השמועה, כלומר ההבנה של הנושא הספציפי שמדבר עליו, הסוגיה שמדבר עליו, זה נהיה רחב יותר. כמו שאמרתי קודם, במילים פשוטות, רזולוציה הרבה יותר עדינה, יותר דקה, של מה שעומד מאחורי הסוגיה הזאת, כן? וממילא יש השלכות מעשיות לדברים האלה. שגם על ידי זה התעורר לכמה דברים חדשים, כלומר על ידי זה פותחים לך את העיניים, שמישהו שואל אותך שאלה וצריך לענות לו, זה פותח את העיניים, פותח רובדים חדשים בהבנת הסוגיה, או בהבנת החיים בעצם, כמו שאני מנסה להגיד קודם, הבנת הסוגיה זה הבנה יותר עמוקה של החיים. סוגיה זה סוגיות חיים. ועכשיו תוך כדי שאני מדבר איתם, עכשיו אני נזכר, לפעמים הולך לחתונות שלה, יש לי משפחה חרדית בבני ברק. באמת תלמידי חכמים, משפחה רחוקה, תלמידי חכמים. אז תמיד שאני יושב איתם בשולחן, קודם כל אני מרגיש תמיד בודד, כי אני עם כיפה סרוגה כמעט יחיד שם בדרך כלל. ושם כולם לומדים, הילדים והנכדים וכבר הננים, כולם כאלה למדנים. וכל פעם בשולחן יש, אתה יודע, ויכוחים ופלנות כזאת על כל מיני סוגיות, בשס, עם ראשונים, הכל בעל פה. זה משהו, זה משהו חי כזה, משהו כזה ואתה רואה, זה משהו אמיתי וחי כזה, זה לא סתם כזה, זה פלפלנות בשביל פלפלנות. הדברים מתבררים הרבה יותר טוב. כי במצבים השונים של החיים הרי נדרשת התנהגות אחרת. זה לא איזה שטנץ, החיים זה לא התנהגות של שטנץ. יש הבדל עם איך אתה מתנהג עם הקלה שלך, של הבן הזה, עם הקלה של הבן השני, זה לא אותו דבר. אפילו ששתיהם קלות שלך נניח. זה משהו אחר וזה משהו אחר. יש כאלה שיש להם שטנצים, ויש כאלה שמבינים שהקלה הזאת היא כזאת וצריך אחרת לדבר איתה נניח. וזה הקלה הזאת היא אחרת וצריך אחרת לדבר איתה. וגם עם הבנים זה לא שטנץ. יש כאלה שחושבים שבנים גם כן, הילדים זה שטנץ, כולם צריכים טק 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 כולם לעבור אותו מסלול. זה לא נכון. אחד יש לו חוש אומנות והשני יש לו חוש טכני והשלישי יש לו שכל חריב והשני יש לו ראש עיון, ראש ספרותי ולא ריאלי. אז מה, כולם אותו, כולם, אתה, כולם הולכים לחוג כינור. אצלנו בבית לומדים כינור. כן? מהקטן עד הגדול, כולם לומדים כינור. דיברנו על זה כמה פעמים שהרבי מקוצק אמר שאין לך דבר יותר לא שוויוני מללמד דברים שווים לאנשים שונים. זה לא, זה שטות, אה? יפה, אשרינו שיש לנו, כן, איש כברכתו, יפה מאוד, פרשת שבוע האחרונה שקראנו, כל שבט יש לו ייעוד אחר, ויש לו ברכה אחרת, ברכה שמבטאת את הייעוד שלו, המיוחד, כן, יש אחד שצריך להיות סוחר, ויש אחד צריך להיות דיין, ואם הדיין יהיה סוחר, זה בזבוז, יכול שלא ידע גם להיות סוחר, ואם הסוחר יהיה דיין, אז אוי לדיינות שתהיה שמה, ואוי למצב הכלכלי עם הסוחר, שיודע להיות זוכר, יהיה דיין. כן, תודה. טוב. ביישוב. אחד הדברים של להיות איש אמיתי, שכשהוא לומד תורה, הוא קולט את התורה בצורה נכונה ואמיתית, כמו שאמרנו קודם. אחד התכונות צריך להיות יישוב. מה זה יישוב? דיברנו על זה בשבוע שעבר, אתה זוכר כבר, אני רואה. אתה עושה עם התנועה בדיוק אותו דבר. יישוב אומר יישוב הדעת, נכון? בשביל ללמוד תורה, צריך יישוב הדעת. כן? למה, מה הקשר, כמו שדיברנו קודם, בין יישוב הדעת לבין לימוד תורה? יש אנשים שבדיוק הפוך. דווקא על ידי זה שיש איזה לחץ מסוים, אז הם לומדים. ואם אין לחץ, אז הם מפצחים גרעינים. למה דווקא יישוב? ואיך זה קשור? היישוב... להבנה וספיגה נכונה של התורה. אבל יש מי שמפרש יישוב, זה לאו דווקא יישוב הדעת, אלא זה אדם שבקי ביישוב העולם. שהוא יודע לעשות מסחר, והוא יודע, ויש לו אישה, כמו כהן גדול, כהן גדול, נכון? אם אין לו אישה, הוא לא יכול להיות כהן גדול ביום הכיפורים. יש מי שסובר שצריך להיות לו אישה רזרבית, כן? שיש לו גט מוכן ל... או נישואי מוכנים, לא זוכר בדיוק, זה משנה ראשונה שם במסכת יום הכיפורים. הוא צריך אישה רזרב, זה לא להלכה, כן? אבל כהן שאין לו אישה אבל כל פנים, הוא לא יכול להיות כהן גדול. מה הקשר בין הכהן הגדול ולעבודה שלו בכיפורים לזה שיש לו אישה? אבל אנחנו מבינים את זה שאם אדם לא מחובר למציאות נכון, כי התורה היא לא תורה פילוסופית, כמו שאמרנו כאן, תורת חיים, אם אדם לא יודע לחיות עם אישה, לחיות עם אישה בין פיזית צורה נכונה ובין... ערכית בצורה נכונה, אם הוא לא יודע מה זה אישה ואיך מתייחסים לאישה, אז הוא לא מחובר למציאות, כי התורה היא לא תורה, זה לא נזירות, זה תורת חיים. אדם שלא יודע מה זה אישה, הוא מנותק מהחיים, הוא ממילא לא יודע, יכול ללמוד תורה, תורת חיים כמו שצריך, הוא לומד אותה עקום. הוא חצי בן אדם, כן, יש שיר כזה, כן, זה לא רק שיר, זה באמת זה מדרש, כן. אז יש אומרים ככה ויש אומרים ככה, בואו נקרא את זה ונדבר על זה. ביישוב, שיהיה מיושב בדעתו ולא מבועל בדבריו. כי אדם שהוא בהול, נכון? אז הוא לא קולט נכון את המציאות, הוא לא סופג נכון את המציאות, כמו שאמרנו קודם בשמחה. הוא לחוץ, משהו מלחיץ אותו. נכנס לו שליש ורביע ממה שהוא לומד, או עקום נכנס לו. כמו שדיברנו כמה פעמים, דואג האדומי, היה תלמיד חכם עצום, עקום. למה עקום? כי בן אדם שהוא דואג, שהוא לחוץ, משהו מלחיץ אותו, יש לו אינטרסים אחרים בלימוד שלו, אז הדברים לא נספגים בצורה אותנטית, בצורה נכונה. הוא לא מבין נכון את הדברים עם בינת לב נקייה. עוד פעם, הטרנספורמטור שלו, שקליטת הדברים, יש לו עיוות, כמו שאדם יש לו משקפיים שהן ורודות קצת, אז הכל נראה לו בגוון של ורוד. ואם יש לו משקפיים אפורות, כן? אז יש לו גוון אפור לכל מה שהוא קולט לו. הוא לא קולט את המציאות נכון. יש במצלמה גם כן מסננים כאלה, נכון? אז, נכון? יש מסננים במצלמה. כן? אז אתה יכול על ידי המסננים האלה ליצור, אני יודע, תמונות הרבה יותר חיות ממה שהם במציאות. או תמונות יותר... אפורות, יותר קודרות מאשר הם במציאות, כי אתה שם סינון כפי שאתה רוצה להראות את המציאות, ומי שצלם טוב הוא יודע שיכול לשחק עם זה הרבה ולעוות את המציאות. אנחנו רוצים לקלוט את המציאות בצורה נכונה, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. וכפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נקלוט אותה, ונתנהג מולה בצורה הנכונה, כי כשאתה קולט את המציאות לא נכון, אז התגובות שלך הן לא נכונות, הן עקומות. אתה, אני יודע, היה מישהו שאמר לי משהו לפני כמה ימים, לא זוכר מה זה, אז אמרתי, כאילו, אמרתי לו, אתה עוקץ אותי, כאילו, אני חושב שאני פגעתי בו משהו, באיזה שיעור, אמרתי, זה משהו, חשבתי שהוא נעלב, אז אמרתי לו, אני מבקש סליחה אם פגעתי בך וזה. אז הוא אומר, לא פגעתי בך, לא זוכר אפילו מה היה. אבל מהמילים שלו היה משהו שהוא זוכר מצוין, והוא באמת נפגע, וזה. אז אמרתי לו, אני מבין שאתה כן נפגעת. אומר לי, דורון, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להרגיע אותך, ואתה קולט אותי בדיוק הפוך ממה שאני מתכוון. אז מה יוצא מהשיחה הזאת? מה יוצא מזה? אני מבין אותו הפוך ממה שהתכוון. יכול להיות שזה לא נכון, לא משנה. אבל אני מבין אותו הפוך, אז התגובה שלי אחרת, במקום שבאמת יהיה ריכוך בינינו, נכון? ושלום בינינו, אני יכול להיות שאמרתי מילה לא במקום, וביקשתי ממנו סליחה בצורה אמיתית, והתיישרו הדורים. יצא מזה, יכול להיות נתק יותר גדול. כן? כי לא הבנתי אותו נכון, אני באמת שלא הבנתי אותו נכון. אז זה שאתה קורא, בן אדם בא לעזור לך, ואתה חושב שהוא בא לפגוע בך, התגובה שלך היא אחרת לגמרי. אז הקליטה של המציאות ושל ההתנהגות של אנשים היא מאוד מאוד חשובה. ושאדם לא נמצא ביישוב הדעת, כי מה שהוא לוחץ אותו, הוא לא קולט נכון את הדברים. אולי כל דבר מרגיז אותו, למשל. למה? כי הוא לא ביישוב הדעת, אז כל דבר מרגיז. נסעתם פעם בכביש שאתם ממהרים? כל בן אדם מצבן אתכם. הבן אדם נוסע לאט, כי הוא נזהר, יש לפניו משהו, ואתה מתעצבן, נותן לו צפצופים. למה? כי אתה ממהר. אז אתה שופט את האנשים בצורה אחרת לגמרי. נוצר רוגז, נוצר עצבנות, אחר כך את הרוגז שלך אתה מוציא על אשתך, או על הילדים שלך, או על הבוס שלך, או על הפועלים שלך, לא משנה איפה. אוקיי? אז יישוב הדעת זה דבר מאוד חשוב, לקלוט את המציאות בצורה נכונה ואמיתית לכל רוחבה והעמקותה. פירוש נוסף שהוא מביא פה, ויש אומרים שיהיה בקי ביישובו של עולם, הן בדרך ארץ, ככוונה התנהגות של דרך ארץ, זה בין אם הוא יודע להתנהג נכון, בין אם יש לו אישה, כמו שאמרנו, זה נקרא דרך ארץ, או שהוא אדם שיודע לפרנס, הוא לא יושב רק בבית המדרש, כי הוא לא יודע לפרנס, הוא לא יודע לנהל משפחה, לפעמים אנשים לומדים בבית המדרש, הם בורחים מהמציאות. זה אדם שיודע להתנהג במציאות נכון, כן? והן בחוכמות טבעיות ולימודיות, כלומר שהוא גם בקי בכל מיני חוכמות, חוכמות הטבע. כי מי שחסר לו בחוכמת הטבע, חסר לו פי שבע בחוכמת תורה, כמו שאומר האגרא באבן שלמה. תכף נסביר את זה. שעל ידי זה יכולים אלה להיות לו לרקחות וטבחות לתורה הקדושה, כלומר יכולים לעזור לו בהבנת התורה בצורה הרבה יותר נכונה. דהיינו שיהיו אלו משרתיה להבינה על ידם היטב, שכולם כלולים בה. וגם, נשאיר את זה תכף לסוף, כי אני רוצה לדבר על מה שדיברנו קודם. אז דרך ארץ דיברנו. אדם שהוא לא בדרך ארץ, הוא לא תופס את החיים נכון, ויכול להיות שהוא שופט את אנשים בצורה לא נכונה, כי הוא יושב בבית המדרש, הוא לא מבין את האנשים שהולכים להרוויח כסף, כמו רבי שמעון בר יוחאי, שיצא מהמערה בפעם הראשונה, והקדוש ברוך הוא יחזיר אותו לשם, כי הוא לא מבין את האנשים שחורשים. אדוני, סליחה שאני מדבר ככה, אתה לא מבין את האנשים שחורשים? אז איך תאכל? איך אוכלים? סיפרתי לכם פעם שאני עבדתי באלי בשנה הראשונה של המכינה, באלי אחרי שלמדתי בישיבה הרבה שנים. ולא אהבתי מאוד את אלה שעובדים בחול המועד. מה הם עובדים? יהודים עובדים בחול המועד, זה לא בסדר. אתם מבינים, אתם מכירים את הבעלי תשובה, כן? לא. עד שאני הבנתי שבחול המועד יש לי זמן לתקן את האוטו. אלי היה פעם מנותק מהכביש, לא היה לו, הוא לא היה יושב על הכביש, היה קורקר, מסלול קורקר מאלי לשילו, ובשילו היה אוטובוס. וכל המערכת של הזה עבדה דרך הנסיעה הזאת של האוטו. האוטו הזה היה חורש יום יום, אוטו כזה צריך גם לתקן אותו, הוא נוסע בקורקר, הוא מוביל אנשים, הוא אוטו שעובד. ובזכות שיש אנשים שאוהבים לעבוד בחול המועד, אז הייתי יכול לתקן את האוטו בחול המועד, זה דבר העבד. אז אדם שהוא לא נמצא במציאות, אז הוא חותך את כל האנשים, לא מבין אותם, לא מבין את האנשים שחיים, חיים נורמליים, הוא חושב שהם לא בסדר. אז כדור הוא שלח את שמעון בר יוחאי, חזרה למערה, שיבין מה זה חיים. הזוהר זה לא להיות מנותק מהחיים. הזוהר בא להאיר את החיים, בצורה נכונה. אז אדם צריך להיות בקיא ביישוב. אדם שלא מבין מה זה צורת מטבע, איך עושים עסקים, איך הוא יכול אחר כך להיות דיין מול אנשים שיש להם בעיות עסקיות אחד עם השני. הוא חייב להיות בעניינים. אז יש אומרים שזה ביישובו של עולם. אגב, יש אומרים, אתה יכול להגיד שזה מחלוקת, אבל באמת זה שני הדברים נכונים. זה צד אחד שצריך להיות מיושב בדעתו, זה נכון. ויחד עם זה הוא צריך להיות בקי בדרך ארץ, ביישובו של עולם. ואחר כך הוא מביא פה גם דוגמה מה זה דרך ארץ, גם להכיר את החוכמות הטבעיות והלימודיות. אני רוצה לספר לכם משהו שהיה השבוע עם איזה תלמיד, שלמדנו על נוח, פרשת נוח. ואני ניסיתי ככה, זה בחור שהוא לא גדל בתורה, הוא רחוק לגמרי, הוא בא מכלום. אז רציתי להסביר לו ככה, אנחנו לומדים מאוד פשט, ורציתי להסביר לו שתיבת נוח זה בעצם, הקדוש ברוך הוא, זה כמו שאיזה צמח חד שנתי שפורח ומתייבש אחרי כמה חודשים, נכון? והגרעין שלו מכיל את כל התמצית של הפרח הזה, וממנו צומח הפרח הזה מחדש בשנה הבאה. ראיתי את הדוגמה של סביון. זה, כן, סביון, אתם מכירים, סביון שלו עלים צהובים, אחר כך העלים האלה נושרים, ויש לו כזה ראש של סבא כזה, ובא רוח ומעיפה את ה... נוצות האלה שבכל קצה של נוצה יש גרעין ששנה הבאה הוא נוחת באיזשהו מקום ובגש צומחים סביונים חדשים וככה נשמר המין של הסביונים. בעיניי לראות את תיבת נוח כבעצם גרעין שמכיל את כל ה-DNA של הסביון של הצמח, זה מה שהיה בתיבת נוח. הקדוש ברוך הוא היה צריך להשמיד את הבריאה, אבל הוא השאיר את התמצית שלה בתיבת נוח. תיבת נוח זה גרעין של פרי, או גרעין של פרח. בעיניי זה משל נפלא. הוא לא הבין שום דבר. הוא לא יודע מה זה סביון, הוא לא יודע מה זה סבא, הוא לא יודע בכלל מה, איך בכלל צמח, שצמח יש הפריה, ששחלה בצמח, ויש אבקה, שזה איבר המין הזכרי, והשחלה זה איבר מין נקבי של הצמח. לא יודע שום דבר מזה, אז הדוגמה שלי לא הייתה שווה גרוש. הוא לא הבין, אני רציתי לתת לו איזו דוגמה חיה, שיבין. זה לא היה שווה שום דבר. אבל אנחנו יודעים למשל מי שקורא נביאים רואה שהם מלאים בדימויים מן הטבע, כי אדם נורמלי הוא אדם שמכיר את הטבע, הוא חי בטבע, הוא רואה עצים, הוא רואה פרחים, הוא רואה חיות, הוא רואה ציפורים, זה עולם שלם. והנביאים משתמשים כל הזמן בדימויים מן הטבע, ומי שלא נמצא בטבע, לא מכיר את הטבע, הדימויים האלה לא אומרים לו כלום. יש בחזקאל, נדמה לי, מדמים למשל את הטיפול בדברים בצורה לא נכונה כקיר רעוע מטויח. אנחנו מכירים את זה היום. מי שנמצא בעולם הזה מכיר את הדבר הזה, שפעמים אתה בא, אפילו קונה בית חדש או בית ישן, נכון? ויש בעיות, בא מישהו, עושה קצת טיח, קצת צבע, אבל מאחורי הצבע והטיח הזה מסתתר בעיות של רטיבות, כל מיני עניינים. אם אתה לא נמצא בעולם הזה, אז אתה לא מבין את הדימוי הזה של ה של ה של ה של, של ההנהגה של ה של ה של ה של, של הטיפול הלא נכון של ההנהגה בעניינים של המדינה, בעניינים של החברה וכולי וכולי, שזה יבוא גשם קטן, אז הקיר הזה ייפול, יתמוטט. לכן חשוב להיות, חשוב שבן אדם יהיה לו חוכמות טבעיות, בשביל לקלוט את התורה בצורה נכונה, כי התורה, כמו שאמרנו, זה לא ידע. ואם אתה לא מבין במשלים, המשלים מכניסים אותך לעומק, לעובי הקורה, מכניסים אותך לדקויות של ההבנה של ה... מה קורה? הזמן נגמר כבר? הדימויים האלה מכניסים אותך לעומק של המערכות יחסים שבינך לבין עצמך, בינך, בין ריבונו של עולם לאנושות, בין, בין המדינות. הדימויים האלה חשובים, נותנים לזה נופך אחר לגמרי, אי אפשר בלי זה. הנביאים, בלי הדימויים האלה והמשלים האלה, אתה לא מבין שום דבר. אתה לא יכול להבין. זה כמו רנטגן. רנטגן זה כבר לא, זה כמו MRI, או איך זה, CT, לא? זה נכנס פנימה לתוך הפסיכולוגיה של, של האדם ושל של החברה. זה נותן לך תמונה שאתה תופס את המציאות, לא רק בשכל. בדמיון אתה תופס, אתה יודע, בן אדם, אמרנו פעם, אדם שהוא עובד טוב או מנהל טוב, בוא ניקח אפילו אדם שהוא אינסטלטור. זה אדם שרואה את הבעיה, הוא רואה אותה מיד, ורואה מיד בעיניים שלו, לא בשכל, בדיוק איזה חומר, מה הבעיה, איך הוא מטפל בה, איזה חומרים הוא צריך להביא, איזה כלים הוא צריך להביא. כן? זה הבנה אחרת מאשר אדם ש... רגע, יש פה נזילה, בוא נסתכל באינטרנט, נזילה בקיור, מה עושים? זה כמו ללמוד שחייה בהתכתבות. זוכרים את השיר הזה? למד שחייה בהתכתבות. כן, זה לא הולך כך. לכן אדם צריך להיות מצוי בעולם, הוא צריך להיות מצוי בעולם. אנחנו מדברים על תורת העולם, לא על תורה של מלאכים. מלאכים אמרו לו, אל תיתן תורה לאדם, לא צריך. הם לא מבינים. זה תורת חיים, צריך להיות בקי בחוכמת החיים. שעל ידי זה יכולים, זה ראינו, אז התורה, החוכמה הטבעית, היא עוזרת, רק אחות, הבחות, זה ביטויים של עוזרות, כן? עוזרות יכולה לתמוך בהבנת התורה בצורה הרבה יותר יסודית, כן? וגם, עכשיו זה הפירוש נוסף, וגם על ידי זה, זה בסוף הדיבור המתחיל ביישוב, אתם איתי חברים. כן? גם על ידי זה יהיה נחמד ונעים בעיני הבריות. זה מעניין הדבר, הוא כתב את זה בסוף. אחרי בדרך כלל אנחנו לא מדברים של למצוא חן בעיני אחרים, זה לא נכון, זה תורת אמת. יש כאלה שזה הצגה בשבילם, השיעור והלימוד זה הצגה. זה לא צריך להיות הצגה, זה צריך להיות משהו אמיתי. אבל בשוליים צריך להיות, אם אתה מדבר עכשיו עם אנשים שמבינים אנגלית, נותן להם שיעור בעברית, לא הייתי אומר שמבינים בדיוק את מה שאתה אומר, כי השפה שלהם שהם חושבים איתה זה אנגלית. כן. אותו דבר, אתה צריך להשתמש במילים ובדברים שאנשים מבינים אותם וגם מעריכים אותם. שלי זה גם חידוש, כי אני לא סובל את אלה שמשתמשים בכל מיני מילים לועזיות. עושים איזה רושם, בשביל לראות שהם מגיעים. אבל לפעמים אתה צריך להשתמש במילים לועזיות, כי זה מראה שאתה מצוי בעניינים, והדברים שלך יותר מתקבלים, ולפעמים יש מילים לועזיות, שאני לא אומר שהן יותר טובות, אבל הם מדברים לציבור, כי זה הסלנג. זה הסלנג. כשאתה אומר... יש סיטואציות שונות, או שאתה אומר מצבים שונים, זה אותו מילה. אבל אנשים שרגילים היום יותר שהאנגלית חדרה לצערנו יותר לזה, המילה סיטואציה עושה להם את זה, ומצב, עוד לא רואה, מצבים, אבל המילה סיטואציה זה מיד, הוא מבין את זה, זה יורד לו מיד לתוך ההבנה. אז זה מה שהוא אומר פה. זה גם נעים בעיני הבריות. זה קצת שונה, תמיד אני אמרתי שהאמת היא חודרת ללב, לא צריך לייפות אותה. הבאתי דוגמה הרבה פעמים מקרליבך, נכון? שהוא עברית, היה לו עברית אילגת, אבל היית מבין אותו מצוין, כי הוא מדבר לך ישר אל הלב. אז יש אנשים כאלה באמת שהם לב, והם חודרים מתחת למעטה החיצוני שלך ישר אליך. אבל זה לא בכל מקום ככה. במקום שזה לא ככה, יש מקומות שאנשים שכליים. אם אתה רוצה ללמד תורה חוג תורה שרוצים באוניברסיטה, כן, היום יש חוגי תורה באוניברסיטה, אתם יודעים, אפילו מכון מאיר, שיש שם אנשים כאלה, אינטליגנטים כאלה, אנשים יודעים מתמטיקה ופיזיקה ומדעי החלל ורפואה ובוטניקה וזואולוגיה וכל המקצועות האלה. מי שרוצה ללמד שם חייב להיות במקומות האלה, אחרת הם מסתכלים עליך כמו איזה יתוש, כי לא בגלל שהם בסדר, אבל זה עובדה, ככה זה. ואם אתה בא לאוניברסיטה ולא מדבר עברית נכונה, מדוקדקת, אז בגלל איזה הטעיה לא נכונה במילה, הם לא יכולים לשמוע אותך יותר. אני למשל לא מדבר עברית טוב, אני לא יודע דקדוק כמו שצריך, זה חיסרון, כן? אני יותר משתדל, אני באמת לא משתדל, אני חושב שמדבר יותר ללב, כי אני, הדברים שלי, אני חי את מה שאני אומר, זה לא איזה, אני לא מדבר בסיסמאות וזה, אבל יש מקומות מסוימים שאם אני מדבר, ואני מדבר שם עברית עילגת כמו שהעברית שלי, הם לא יכולים לשמוע אותי. כי אמרת, לא יודע מה, הטעיה לא נכונה של זכר ונקבה או משהו כזה. בכלל בנקבה אני לא יודע לדבר. הסתכלתי בפרשת השבוע שתהיה עכשיו שמות, אז יש שם הטעיות של נקבות בגלל שזה המילדות. אז הסתכלתי על זה, כשאני נותן שיעור לבנות צריך לדבר בלשון נקבה, זה לא זורם לי, זה לא יוצא לי, אני לא רגיל לדבר לבנות כאילו בלשון נקבה, כי באמת הייתי גרוע מאוד בדקדוק, זה לא, זה מקצוע חשוב, אבל לא, לא, לא יודע, היה לי בעיות שלמדתי, הייתי כזה אולי דיסלקטי כזה, זה לא יודע בדיוק. המורה קרא לי אמא שלי שאני לא, יש לי שגיאות כתיב, וזה לא, עד היום, אני קורא המון, יש לי עדיין שגיאות כתיב, או בגלל שזה השתרש בילדות, או שמשהו פה קצת לא בדיוק יושב טוב, לא יודע, לא משנה. אז הדברים האלה, החיצוניים האלה, לא, לא תמיד צריך לזלזל בהם, כי הם נותנים איזה מסגרת ושער לדבר אל האנשים, שאנשים כאלה ברגע שאתה לא מדבר בצורה נכונה, דקדוקית, נסגר להם התריסים מול הדיבורים שלך. אנשים כאלה לא יכולים לשבת בשיעורים שלך. אז זה חשוב, הנקודות האלה כבר חשובות. אז אני בגיל שלי לא יכול לתקן את זה כבר, אז אין מה לעשות. טוב. חברים, אם אנחנו יוצאים, אם אין שאלות, ולא ראיתי ששאלתם יותר מדי שאלות, אז אם אתם יוצאים, מה אתם לוקחים הביתה? מה אתה אומר לחבר שלך שאתה יוצא עכשיו פה מהדלת? משהו ש... או אתה בא הביתה לאשתך, כמו שאני סיפרתי לאשתי, נכון? ראיתי, ירד לי הסימון, רציתי לשתף אותה. עם מה אתם יוצאים, מה אתם הולכים הביתה? כן, בכבוד. הוא גם היה מגמגם. כן. להבין את זה, כן. נכון. בייחוד מי שהיה בצבא הרבה שאני ורגיל שלשות, שהכל זה קשה מאוד, כן. נכון. אבל זה יפה, ראיתם איך הוא מדבר, דיברנו על דימויים, לא כל האתרוגים שווים, קודם כל כל הילדים הם אתרוגים, זה צריך לשים לב, זה אני לא יודע מי, זה יפה שאתה משתמש, זה סימן שהרב שאתה התייעצת איתו, הצליח, כי אתה אומר כולם אתרוגים, לא כל האתרוגים שווים, יפה מאוד, שווה זהב, רק לצאת עם האמירה הזאת, כן, בכבוד, תודה. רגע, רגע, הוא, שנייה.
יש עניין של הטיפול תלמידים.
כן.
מה שהתחלש זה גם עם הילדים, שהרבה פעמים התלמידים, בגלל שהם לא בשטנץ, שואלים דברים שלא העלית בדעתך. תמיד יש להם נקודת מבט אחרת, חדשה, מרעננת, שונה, שמחייבת אותך להרחיב את היריעה ולפתוח את העיניים, לפתוח את הדעת. רואים את זה הרבה מאוד עם... אני רואה את זה כאנשים שהם לא קשורים לתורה המצוות, לא רגילים, אז הם שואלים דברים ש...
מכל הכיוונים.
כן, שאנחנו לא מעלים בדעתנו, כן. פותחים לך דברים שאתה צריך לחשוב עליהם. זה גם עם הילדים, גם עם תלמידים, גם כמו שאמרתי, אנשים שלא...
אז מה אתה לוקח מזה שצריך את הפתיחות הזאת? צריך את הפתיחות הזאת לשאלות שלהם שבאים מעולמות אחרים ולהתייחס לזה, ובסופו של דבר גם אתה נהיה מופרה מזה, דרך אגב. בתור אבא...
שאני אומר שזה מאוד מפרה אותם. כן.
עמדות
מבט האחרות האלה
שהן לא רגילות ולא
משתעץ.
תודה. כן, בכבוד. בקול רם.
למרות שנאמר פה האתרים שונים.
כן. 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 אתה מה שאתה אומר עכשיו שהשוני מתגלה בהמשך. כן, צריך לדעת מתי. יש דברים שכן, שהם כן, יש דברים שהם כן שווים, יש דברים שהם כן כן, כן. כן, ואחר כך מתגלה, כן. כן. כן, כן, כן. נכון, נכון. אז זה סייג חשוב מאוד, שהוא אומר, אנחנו הרי פה, אני גם כן באופן אישי, תמיד יש לי איזו התנגדות לפלפלנות הזאת, שהיא בסוף יוצרת בלבולים, וזה אני אוהב יותר את הלימוד הספרדי הזה, הפשוט הזה עם המסקנות להלכה, בלי להתפלסף יותר מדי. ואנחנו רואים אבל פה שיש פה, זה משנה, זה לא הרב עובדיה יוסף, הרב עובדיה יוסף, כן? יש עניין של פלפולים, אז הוא שם את הגבולות, זה לא פלפולים, הרב קורא לזה, הרב קוק קורא לזה, יש פלפולים שכאילו מגדלים פורחים באוויר, שמרוב הפלפולים אתה שוכח בכלל על מה אתה מתפלפל. אתה צריך כל הזמן לשמור שהפלפולים יהיו קשורים לבסיס עצמו, כדי שלא עכשיו להפליג ולהגיע לכל מיני דברים. כן, זה הערה חשובה מאוד. כן. אז הכוונה הפלפולים שמבררים את הדקויות של הדברים שקשורים לעניין, ולא ממרים עכשיו בכדור פורח לחלל עכשיו, כן? מקומות לא מציאותיים. זה, אני שיקפתי נכון מה שהתכוונת? כן, בכבוד. זה מה שהוא אמר בדיוק. זה, כן, לא בשביל הפלפול. כן, פלפול בשביל להבין את הדברים, כן, כן. כן, כן, יפה. טוב, תודה חברים, אנחנו נעמוד פה כדי שנאפשר לרב זיו לבוא בזמן ולתלמידים שבאים אחר כך. ברוכים תהיו, בשורות טובות. שבוע הבא נמשיך.